עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר גם על ארוחת החג, על כל הטיפים שיחסכו לכם קלוריות בארוחת ערב ראש השנה, וזה כי שבוע הבא, יום שישי, זה ערב חג, אין תוכנית, אז נדבר על זה כבר היום. גם ננפץ מיתוס על האם אכילת המון גזר תהפוך אותנו לכתומים, והאם זה מסוכן. נדבר על תמרים, האם זה רק סוכר, ומה הערך התזונתי של השוקולד של הטבע, מה שנקרא. גם נדבר על מחקר שבדק על כמה קלוריות אוכלים ביום שאחרי יום ללא שינה מספקת. יש לזה תשובה מחקרית, חד משמעית, וגם יהיה לנו מתכון לפשטידת קרישה מהממת שמתאימה גם לראש השנה, מתכון של איריס מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. טוב, אפשר להתקשר, שימו לב, גם למספר הרגיל, 1-900-722-103, וגם יש מספר חדש שאפשר להתקשר אליו, ואפילו יותר קל לזכור אותו בהרבה, 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 אז תרשמו לכם. 0-5-5-2-103-103, נכון? 0-5-5-2-103-103. אבל, כמובן, כרגיל, יש לנו את המספר וואטסאפ האהוב שלנו, שאפשר לשלוח שם כל הודעה וכל שאלה שרוצים, 054-70-103-70. 054-70-103-70. גם, אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו ולדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור, לשלוח שם שאלות, לשתף, לסמן לייק וכל מה שרוצים, ולהמשיך לשלוח שאלות לתיבת האינסטגרם שפתחתי היום. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור בני שאולסקי. עורך הדיגיטל שלנו היום, דוד זבולוני, ועורכת הפייסבוק, רעות מתיתיהו ארגון. אוקיי, אז ככה. ראש השנה, בשבוע הבא, ערב החג, ביום שישי, יש כמה טיפים, ארבעה טיפים חשובים חשובים, שאפשר לזכור אותם לקראת שבוע הבא, לחיסכון עצום בקלוריות בערב החג. אז אולי אנחנו כבר זוכרים אותה מכל החגים הקודמים, אבל אני חושבת שזה מקום טוב לעשות תזכורת, וקודם כל טיפ ראשון. לפני החג, בערב החג, אבל באותו יום, לאכול טיפה פחות, כן? אנחנו רוצים שיהיה לנו את האופציה, תהיה האופציה לאכול יותר בארוחת החג, בלי להשמין יותר מדי בגלל ארוחה אחת, כי סך הכל גם יש לנו למחרת עוד ארוחה, ואז עוד ארוחה משפחתית, וזה מין ארוחת חג כזה של מלא ארוחות גדולות, שקשה לצאת ממנו בלי לעלות במשקל. אז בארוחות בסדר, אוכלים יותר, אבל מה השאר היום? אפשר טיפה לצמצם. למשל, בבוקר לאכול סנדוויץ' עם גבינה וירקות, אני מדברת על יום שישי הבא, כן? בצהריים נניח רק ביצה וסלט, ואז לפני שיוצאים עוד קריך או איזשהו פרי, זה קצת. זה בקושי 400 קלוריות כל זה, ואז בארוחת החג אפשר לאכול ממש את כל המנות, גם ברכות, גם ערה, גם דג, גם בשר עוף, גם ירקות, גם תוספת מאיזשהו סוג שבוחרים, ואפילו קינוח. סך הכל מדובר במאכלים שהם לא מאוד מאוד משמינים, אנחנו פשוט עם בעיה של כמות. אבל ברגע שמקזזים קודם, אפשר לאכול את כל זה בלי לעלות במשקל. עוד שלושה דברים לשים לב, אחד מהם זה, לשתות מים, לפי מחקרים, חצי ליטר מים לפני ארוחה גדולה, זה עוזר להפחית את כמות הקלוריות שאוכלים, בלי לשים לב שמפחיתים את כמות הקלוריות שאוכלים. תזכרו טוב, שימו לכם כוס ענקית, חצי ליטר מים ממש לפני תחילת הארוחה. טיפ שלישי, סדר המנות בארוחה הוא מאוד מאוד חשוב. כדאי להתחיל קודם עם ירקות וחלבונים, ולהשאיר לאחר כך את הפחממות, כן? אנחנו צריכים לזכור שהקיבה צריכה ללוש, ללוש, ללוש את הירקות למחית, ולעכל את החלבונים, והפחממות יותר קל להקל אותם, הם גם לא צריך ללוש אותם, וגם הקיבה לא צריכה לפרק את החלבונים שם, כי זה פחממות בעצם, וגם יש להם ערך תזונתי בדרך כלל יותר נמוך, וגם יותר קלוריות, תשאירו אותם לסוף, תתחילו מהירקות ומהחלבונים, תשאירו לסוף את הפחממות, וגם אז, בגלל שמשאירים אותם לסוף, אוכלים מהן פחות. אחר כך, הטיפ האחרון, זה שימו לב וזה נכון לגבי בערך כל ארוחה משפחתית, זה למלא את הצלחת מראש בכל מה שמתכוונים לאכול. תמלאו מראש. אם שמים קצת, ואז עוד פעם קצת, ואז לוקחים מהמנה הראשונה עוד פעם קצת, ואז לוקחים מהמנה אחרת עוד פעם קצת, ואז מהראשון נזכרנו שטעים לנו, ואז לוקחים עוד פעם קצת. אחרי כמה שעות אני יכולה לשאול אתכם, מה אכלתם? אתם לא תדעו להגיד לי בכלל. קחו צלחת, תמלאו את ההר, ענק, עצום, של אוכל זה יהיה פחות מאשר קצת וקצת 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 במשך כמה שעות. זה עדיף. נהיה גם סביעים יותר, כי להסתכל על צלחת מלאה ולהגיד לנו עצמנו, וואי, אנחנו הולכים לאכול כל כך הרבה, זה כבר מסביע מבחינה חשיבתית. וזה עדיף מאשר כל פעם קצת. אנחנו עכשיו, אני קופצת לפינת טוב לדעת שלנו על התמרים, נכון מירה? כן, אז קודם אני רוצה, אני מקדימה את הפינה הזאת, אני אעשה את המחקר יותר מאוחר, ואני רוצה לדבר על האם תמרים הם רק סוכר, או שיש להם ערך תזונתי, הכל על הערך התזונתי של השוקולד של הטבע, התמרים. עכשיו, בשני תמרים באמת יש קלוריות וסוכר כמו בשורה של שוקולד לפחות, אבל צריך לשים לב לזה שהם אנרגיה מדהימה ומהירה למי שיוצא לספורט בבוקר, כי זה גם לא מעיק על העיכול. התמרים אמנם מכילים יותר סוכר מפירות אחרים, כי אחוז המים בהם נמוך, בערך 70% סוכר, עם אינדקס גליקמי מאוד מאוד גבוה, שאומר שזה נספג מאוד מהר, שזה טוב אם אנחנו יוצאים לספורט, אבל אם יש סוכרת, אז מה עושים? פשוט מאוד, משלבים אכילת תמרים עם חצאי אגוז מלך או שקדים, שמכילים שומנים וחלבונים שמעכבים את ספיגת הסוכר של התמרים אל הדם. ואז אפשר לאכול אותם בתור נשנוש מתוק ובריא, גם בזמן נטייה לסוכרת או בזמן ירידה במשקל. בתמרים יש גם 8% סיבים תזונתיים מסוג שמאוד מאוד חשוב לסייע לפעילות העיכול שלנו. בנוסף לזה, אנחנו גם יכולים להגיד שיש בהם הרבה מאוד ברזל. יש לנו בתמרים גם הרבה מגנזיום והרבה אבץ, ובנושא הזה אנחנו רוצים להעלות לשידור את אלון, שמגדל תמרים במושב אליפז, נכון? אלון אביאל, קיבוץ אליפז, שהוא קרוב לאילת, ששם אנחנו בדרך רואים הרבה הרבה מטעי תמרים, ויש לו הרבה הרבה דברים מעניינים לספר לנו על התמרים. שלום אלון.
שלום, היה מה
שאתה אומר. תודה שאתה עולה לשידור, ואני רוצה לשאול אותך קצת, תספר לנו איך זה שתמרים גדלים במזג אוויר כזה חם שם, כמה מים הם צריכים, תגיד לנו על המיתוס הזה שלא צריך לאסב מתחת, כי לוקחים חמורים וכבשים מתחת לעצים, האם זה נכון, תספר לנו כל מה שבא לך על תמרים.
אוקיי.
אוקיי.
אז בוא נתחיל קודם כל במקור השם מג'ול ככה.
כן, אני קראתי באיזשהו מקום ששאלו פעם מישהו, מה זה התמר המדהים הזה? ואז הוא אמר לו, אני לא יודע, ואני לא יודע, זה מג'הול, זה נכון?
אז קודם כל, אני ככה בשנים האחרונות שמעתי מספר סיפורים, חלקם יותר מה שנקרא סצנת הריגול, המוסד גנב ממרוקו, חותרים וכאלה.
מה אתה אומר?
אבל לא, אבל הסיפור האמיתי הוא בעצם בסוף שנות ה-50, מאמצע שנות ה-50 כזה, היה איזה מכה מאוד חמורה של מחלת צמחים שנקראת ביוב, שהציפה את התמרים במרוקו, ואיזה חוקר אמריקאי שהגיע לבדוק את המחלה הזאת, היא בעצם ליווה מספר חותרים לארצות הברית במקור. החותרים האלה בעצם שהובאו לארצות הברית, הם אלה שהקימו את תעשיית התמרים בקליפורניה, שהתפתחה מאוד יפה, הסוכנות היהודית היא במקור זאת שהביאה את הסברים, את המג'ול, את דן המג'ול ואת דן הדקל נור מקליפורניה אלינו לארץ. וזה הסיפור קצת היותר אמיתי.
הבנתי, אוקיי.
בשנים האלה, התמר המג'ול היה הרבה יותר קטן והרבה פחות עסיסי.
נו, ואיך עשו אותו שיהיה יותר גדול ויותר עסיסי?
אז קודם כל זה כבר הראש היהודי שממציא לנו פטנטים, והתמר שהגיע לארץ ישראל, כתמר שידוע שהתמר הזה, התמרים המג'ול, הם צריכים מזג אוויר חם מאוד ויבש.
מה אתה אומר?
כן,
זה בעצם... בול עלינו פה.
בול עלינו, השבר הסורי הפקאי בעצם הפך להיות מעין, כמו חמל שמפיין של שמפניה בצרפת, השבר הסורי הפריקאי.
רגע, אבל שם גדלים כל הזנים, הוא רק המג'ול.
היום, תראי, יש בארץ כ-15 זנים פחות או יותר, בעולם יש כ-200 זנים.
מה אתה אומר?
כן, יש המון המון זנים של תמרים.
בארץ יש פחות או יותר 2 או 3 מקסימום עם הצהובים.
לא, יש הרבה הרבה יותר, רובם המוכרים, המג'ול הוא המלך של התמרים הוא נקרא, הוא המוכר ביותר.
והוא הכי גדול.
והוא גם האהוב ביותר, באמת.
אבל לא הכי גדול. כן, הכי גדול.
הוא הכי גדול, והכי עסיסי,
אז אולי זה המקום להגיד שבהכי הכי גדול, יש באחד רק 50 קלוריות, בהכי גדול.
נכון, הם מאוד בריאים, הם טובים, כמו שאמרת, לספורט, זה ממש בוסט של אנרגיה מטורפת.
כן.
ובאמת חשוב, בערבה במיוחד, אם אנחנו מסתכלים גם על היובש, החוסר בלחות, מה שהופך אותו לאופטימלי, לכל תהליך ההבשלה שלו.
תגיד לי על העניין הזה של החמורים והכבשים מלמטה. מה זה? למה אתה צוחק?
אז קודם כל זה נכון, זה נכון מאוד.
זה נכון, זה נפלא.
אני מסכים איתך לחלוטין, זה מתאפיין יותר את המטעים האורגניים, אותם מטעים שבהם אנחנו בעצם לא מדשנים ולא מרססים בחומרי הדברה, וכך בעצם במקום להשמיד את הצמחייה שגודלת בעזרת חומרי הדברה, אז יש חמורים ויש עיזים ויש...
נו, וכולם מרוויחים. ואחר כך יש חלב עיזים אולי, או כל מיני כאלה, לך תדע.
מסכים איתך לגמרי.
איזה יופי. טוב, תגיד, ואיך כותפים את התמרים? אני גם רואה את זה תמיד שאני נוסעת, אני נוסעת לילת להרצאות הרבה, ואני נוסעת עם האוטו, ואני כל פעם רואה שזה עטוף כזה בכל מיני שקיות שחורות כאלה.
אז בואו, קודם כל אנחנו נמצאים בדיוק בעונת הגדיד, עונת הגדיד
מתחילה
בעצם, נכון, סוף אוגוסט, אמצע אוגוסט, ונמצאת עד בערך אמצע סוף אוקטובר.
אבל שנייה, רגע, שנייה, אני מסיטה את הנושא ואני אחזור לזה. אם עכשיו זה עונה של התמרים, מה זה אומר שזה יהיה יותר טעים? כי הרושם הוא שיש כל השנה תמרים טעימים באותה מידה.
אז קודם כל, כל השנה, ואחד היתרונות הכי גדולים של התמרים בעצם שאורך חיים הדף שלהם מאוד ארוכים, ללא צורך בתוספי משמרים למיניהם. רק צריך לשמור אותם בקירור.
אז מה זה משנה אם עכשיו זה העונה? זה כאילו מחיר יותר נמוך אולי?
לא, זה פשוט מה שאנחנו עובדים כל השנה, הבדיק מתמקד לחודשיים בלבד, בעצם הפרי מגיע לאותה נקודה, דרך אגב, אותם סקים שאת רואה, אנחנו קוטרים אותם סביב התמרים, ומה שמוכן בעצם, מה שכבר בשל, הוא נופל, במקום ליפול על הרצפה, הוא נופל לתוך הסק, ואז אנחנו עושים את זה בעזרת כלי גובה.
אז לא צריך לקטוף אותם בכלל, פשוט נותנים להם ליפול?
לא, זה המון עבודה שלא יהיו לו חיות, דברים מגיעים, אין, תמר כל עוד תשקיע אותו, והבסיס שלו חזק מספיק, הוא יצמח לגובה, וכלי גובה שמגיעים ל-20 מטר, שעובדים על במות ממש, מתחת לעץ, פותחים את הסכין, מוציאים את התמרים, ממש לפעמים מלקטים אותם, את אלה שמוכנים בלבד, את מה שעדיין לא בשל לגמרי, משאירים ועושים סיבוב שני, ושלישי לפעמים גם, עד שבעצם כל הבש, כל זה מוכן,
תגיד עוד שאלה, כמה זמן מחזיק עץ תמר, דקל תמר, כמה זמן זה חי עץ כזה?
אני חושב שהתמרים הוותיקים ביותר שניתרו בערבה, לדעתי הראשונים היו בקיבוץ יוסבטה, בני קרוב ל-40.
40 שנה, ואז מה, נופלים כזה?
מעל 30 שנה בוודאות.
הבנתי, ואז נופלים.
עד שהבסיס שלהם לא חזק מצוין, אני לא יודע אם כמו שאת אומרת שאת נוסעת לכיוון אילת, אז הרבה פעמים אנחנו משתמשים בשיטות שפותחו גם כן בערבה אצלנו, אנחנו קושרים את הבסיס של העץ לעצים ליד, זאת אומרת מהחלק הגבוה של העץ לכיוון הבסיס של העץ לידו, וככה מצליחים להאריך את אורך החיים שלהם, ובסופו של דבר הבוגרים ביותר הם אלה שנותנים את המשקל הגדול ביותר, יש עצים שנותנים גם עד 180 ו-200 קילו.
יש לי עוד שאלה אחרונה, שאני רוצה לדעת על ההשקיה של העצי תמרים, במה משקים אותם, כאילו אין שם מים הרי בכלל.
אחד הבעיות הכי גדולות בערבה זה באמת המחסור במים, אבל אנחנו משתמשים המון המון במי תהום מליחים. התמרים עצמם...
מה זה מי תהום מליחים? זה כאילו, יש מי תהום באזור של הערבה שהם כאילו כמו מי ים כאלה?
אז בוא רגע נלך כמה עשרות אלפי או מיליוני שנים אחורה, וים תטיס הציף את הערבה בעבר, הערבה הייתה ים, ים תטיס, ולכן עדיין יש המון המון מאגרי מים תת-קרקעיים. המאגרים האלה, מרוב שהם נשאבו במשך הרבה מאוד שנים, הם נמהלו עם מי ים, ולכן הם מליחים. יש בהם מוטיב של מלח של גבוה, בערך 2.5 EC, זה הצורה שאנחנו מחשבים את זה.
אז מה, אבל מה עושים? זה כאילו, כמו שעושים למי ים תיכון, עושים כזה, כמו מים מזוקקים אחר כך? התפלה כזאת?
יש מים, תמי תהום, שמגיעים לפעמים למליחות גבוהה, וברגע שהמאגר עצמו מגיע למליחות גבוהה, אז הרבה פעמים מועלים את זה עם מים, מי שתייה בעצם.
אז לא עושים להם התפלה.
מים מותפלים, כן, כן, אנחנו באילת משתמשים במצפיל האזורי, יש מים מותפלים, ויש גם כל מיני...
אז את המים, מי תהום המלוחים, מערבבים עם מים מותפלים ששותים.
על פי צורך, שוב, כן, על פי רמת המלחיות של, המליחות של המים, הבנתי. אנחנו עושים את זה.
טוב,
כדי להגיע אופטימלי הוא בערך 2.5 EC, מבחינת הצריכה של התמר, ולכן הוא...
הבנתי.
עכשיו גם חשוב לציין, באמת, כן. מה שאמרתי, הגודל של התמר הוא אופייני לישראל, בגלל זה התמרים של ישראל היום הם הכי מבוקשים בעולם.
איזה כיף.
אנחנו מדברים על שוק שהיום הייצוא שלו, בכלל הכמות מג'הול העולמית היא כ-110,000-120,000 טון בשנה בכלל.
מה? 120,000 טון בשנה?
וואו. כן, ומתוך זה כ-60,000 טון יוצאים מישראל. זאת אומרת, אנחנו יצואני תמרים הגדולים ביותר בעולם, והתמרים שלנו הם גם האיכותיים ביותר בעולם.
הבנתי, וואי. טוב, אני מבחינת הטעם לא טעמתי אף פעם ממקום אחר, אבל זה מאוד 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 טעים. ואנחנו נשלב את זה עם אגוזים ושקדים, ונפחית את האינדקס הגליקמי, נהנה מהברזל והמאסיבים התזונתיים, ותודה רבה לאלון אביאל מקיבוץ, סליחה שתהייתי קודם אליפז. תודה רבה, חג שמח.
יש לי עוד מלא סיפורים, יש לך עוד דקה, שתיים.
אבל אני חושבת שאני אתקשר עליך עוד פעם, פשוט לאייטם נוסף, חבל בזבז את הכל על אייטם אחד.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה אלון, תודה, שבת נפלא, חג שמח, ונעבור לפינת המיתוסים שלנו.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, האם אכילת הרבה גזר באמת יכולה להפוך אותנו לכתומים, והאם זה מסוכן בכלל בריאותית? אז חשוב להגיד כזה דבר, גזר הוא אחד מהמקורות החשובים ביותר לויטמין A בצורה הצמחית שלו, שזה נקרא בטא קרוטן. הויטמין A חשוב לראיית לילה, עודף ויטמין A לא עושה שאנחנו נראה בלילה כמו חיות לילה, לא, אבל חוסר ויטמין A עושה שלא נראה טוב בלילה, כן. עכשיו, מבחינת כל הכתומים, הגזר הוא המלך, הוא המלכה של הירקות, מבחינת ויטמין A. ויטמין A הוא גם נוגד חימצון שמונע סרטן ומחלות רבות, אבל יש הבדל בין ויטמין A מהחי שנמצא בבשר, לבין מהצומח, כמו שאמרנו מהגזר, בטא קרוטן. ההבדל הוא שעודף ויטמין A ממזון מהחי כן מזיק לבריאות, יכול לגרום לראייה מטושטשת, כאבי ראש, נשירת שיער, נזק לעצמות וכאבי שרירים וחולשה. אבל עודף ויטמין A מהצומח, כמו לאכול מלא מלא גזר ובטטות ודלת ודלורית ותפוזים ומה שאתם בוחרים כתומים, זה לא מסוכן. היה איזה מחקר אחד שראה שעודף בטא קרוטן מזיק בקרב מאשנים וגורם להם לסרטן ריאות, אבל חוץ מזה, עודף ויטמין A או בטא קרוטן בצורה צמחית לא מזיק לבריאות, הוא פשוט עושה תופעת לוואי אחת. הוא נאגר בתאי השומן ברור שלנו וגורם לנו לצבע צהבהב בכפות הידיים, בפנים ואז בשאר הגוף. בסדר? עכשיו, אפשר לנשנש גזר חופשי בזמן דיאטה, ובאופן כללי, הוא נספג יותר טוב, הוויטמין A, הבטא קרוטן, יחד עם שמן, אם אוכלים את זה בלי שמן, אז פחות נספג ופחות הופך אותנו לכתומים, וגם אם אנחנו כתומים, צריך לדעת שזה לא מסוכן, פשוט, אם לא רוצים להיות קצת כתומים צהובים, מפסיקים לאכול כתומים לכמה שבועות, עד שהגוף משתמש בוויטמין A הזה, ואז רמת הכתימות הזאת של האור יורדת, בכל מקרה אפשר לאכול גזר חופשי. יש לנו מאזינים על הקו? יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
כן, בוקר טוב לך דוקטור מאיה.
צהריים טובים, תודה.
תבורכי על התוכנית הנפלאה.
תודה רבה.
תראי, אני מעוניינת לרדת במשקל, לאו דווקא מבחינה חיצונית, יותר כדי לחזק את הגוף ולהוריד פרמטרים רפואיים. השאלה שלי היא כזאת, אני בת 68, כן. המשקל שלי הוא 63 קילוגרם, בגובה 137.
כן.
עכשיו, הפרמטרים שאני חייבת להתייחס אליהם, זה בעיקר שומנים בדם, אוסטופניה וסוכר. זה שלושת הדברים שאני חשוב. עכשיו, מבחינת צידן, אני יודעת שהאינדוקלינית אמרה לי שזה עד 1,000 מיליגרם אני צריכה לקחת ביום.
לא לקחת, לאכול, כן.
לאכול, לאכול, לאכול. אני יודעת, ריקות, אני מודעת את הדברים האלה.
יופי.
עכשיו, לגבי סוכר אני יודעת כמה שכדאי שאפילו בכלל, לא?
נכון. נו, את יכולה להחליף אותי בתוכנית, אני רואה.
לא, על זה עוד שאני שומעת, אני לומדת המון ממך. עכשיו, מה שכן לגבי קלוריות וחלבונים?
אוקיי.
אז אני...
לא בעיה, מה השאלה פה בכלל?
כמה חלבונים אני צריכה, אני לא רוצה שזה יהיה יותר מדי, ואני רוצה גם לרדת במשקל, זה גם יהיה לטובת...
הרגע אמרת שאת לא רוצה לרדת במשקל.
אני כן צריכה לרדת במשקל.
אז תשמעי.
כדי שזה יעזור לי למה להבחינה.
תקשיבי רגע, אבל אני רוצה לחשב מה, לפי משקל אידיאלי, את כמות החלבון, אז בשביל זה צריכה לדעת, בערך מה הגובה שלך, ובערך כמה ספורט את עושה ליום.
הגובה שלי הוא 1.37 מטר.
לא. מטר 37?
הגובה. סליחה, 1.67 מטר.
טוב, נו.
נו, באמת.
או
57. 1.57 מטר, סליחה.
טוב, כן.
כמעט 1.60 מטר.
טוב.
המשקל הוא 63.
לא, הספורט עכשיו, הספורט.
ספורט לא במיוחד, אני הולכת איזה כמה פעמים בשבוע, כן. אני משתדלת ללכת את ה-30-40 דקות.
אוקיי. אז בוא נגיד שאנחנו צריכים כמות מינימלית של חלבון, כדי לא לפגוע במסת שריר וגם לא בעצמות כמו שאת רצית.
כן.
עם כמות ספורט מינימלית בגובה שלך ובמשקל, בוא נגיד היד שלך, שזה לא רחוק ממה שאת שוקלת, כן? אין לך כל כך לרדת. אבל נניח, אז את צריכה בערך... 48-50 גרם חלבון ליום. בסדר? שאני עושה 40. חשבון לפי 0.8 לקילוגרם משקל יעד. ואז 0.8 גרם חלבון, נגיד אפילו כמעט גרם, אז זה יוצא בסביבות ה-50. עכשיו, החלבון נמצא, אם את אוכלת חזה אוף, יש לך כבר 30 שם.
כן.
עוד ביצה, לא, יש לך 10 גרם.
כן.
נו, אז מה הבעיה?
לא, השאלה היא כזאת.
כן.
קודם כל, באמת, כמה הייתי צריכה, ובזה עזרת לי, אז את אומרת שאם אני 1.57 מטר, אז זה בין 45-50 גרם.
רשבתי על 48-50, 52-3, זה המינימום שאנחנו יכולים לבנות עליו, לפי זה שאת כמעט לא עושה ספורט, רק צעידה כמה פעמים בשבוע של 30-40 דקות, נכון?
עכשיו, מינימום קלוריות שגם כן צריכות להיות...
זה אין דבר כזה, אין כזה דבר, אבל נגיד, אני יכולה להגיד לך, שנגיד, אני עושה, שאני עושה תפריטים בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, אז אחד מהדברים שהשיקולים, בכמות הקלוריות בתפריטים, זה שאני לא רוצה להרגיל את הגוף למצב של רעב, ולהרגיל את הגוף למצב של דיאטה. יש דבר כזה, שאם אוכלים מעט מדי, אז הגוף מפעיל מנגנוני התייעלות נגד המוות ברעב כביכול, ואז הוא יותר חסכן, יותר קמצן, לא שורף הרבה, לומד לנצל אנרגיה בצורה יותר טובה, לא לבזבז כל כך הרבה, וזה תהליך בלתי הפיך, זה כמו שהגוף למד משהו, אי אפשר להגיד לו לשכוח. ומאחר שזה בלתי הפיך, אני לא רוצה להרוס את המטאבוליזם של אנשים, ואז אני אומרת, עדיף לרדת לאט, אפילו 200-300 גרם בשבוע, בתפריט מסוים, ולא להגיע לתפריט של חוסר קלוריות, ואז הגוף מצמצם את המטאבוליזם באופן בלתי הפיך.
לכן,
רגע, אז רגע, אני אומרת, לכן אני בונה את זה לפי 1,000 קלוריות שבועות, ליום, שזה אפשר יום כיזוז פה, יום כיזוז שם, שמכילים אולי 800-900 קלוריות, אבל פחות מ-1,000, לפי כל המחקרים, זה לא טוב. אני לא רוצה פחות מ-1,000. גם אם זה אומר שאת תרדי לאט.
כן, לא.
עכשיו, 1,000 אנשים לא הרבה, לא כולם יודעים לספור 1,000.
נכון,
יש דברים שמשום מה לא סופרים. נגיד בן אדם סופר, לא סופר את החלב בנס קפה, לא סופר כל מיני ירקות שהוא אוכל, שגם זה לא אפס, זה לא הרבה, אבל זה לא אפס. אנשים הרבה בהם לא סופרים, נגיד סופרים את הירקות מבושלים, לא סופרים את הרסק עגבניות שם. זה גם רשום על זה, איזה 100 קלוריות ל-100 גרם על הרסק עגבניות, למה לא לספור? יש כל מיני דברים שאנשים לא סופרים טוב, אבל אם את באמת סופרת, אז להערכתי, 1,000 זה מינימום קלוריות, לא לפגוע בגוף. ושעדיין יביא לך לתוצאות. אני לא יודעת להגיד לך תוצאות גדולות מאוד או איטיות, כי זה מאוד תלוי לא רק בגיל, אלא גם בגנטיקה, וגם בכמה דיאטות עשית עד היום שכן הרסו את המטאבוליזם, תלוי בהרבה דברים. בסדר?
אבל יש לי גם שאלה בקשר לזה. אם אני למשל צורכת ביום אחד, בוא נגיד שביום אחד פחות מהחלבון שאני צריכה, ואחרי יום יומיים ככה יותר עם... בדברים אחרים, ואז משלימה בימים הבאים עם חלבון, זה אפשרי או שזה גורם לנזק מסוים?
את בעצם, את אומרת לי כזה דבר, אני כל השבוע לא אוכל חלבון, ואז בשבת אני אוכל את כל החלבון של כל השבוע, זה לא?
לא, לפעמים, כל יומיים.
לא, אז אם יום אחד יצא לך שלא, לא נורא, אבל אם זה באופן כללי, החשבונות האלה הם לא נכונים.
לא נכונים.
לא, לא, לא. אני רוצה לתת לך דוגמה ממשהו אחר, טוב?
טוב.
הייתה לי פעם, לפני 30 שנה, מטופלת, שאני לא אשכח אותה, אמרו לה שהיא צריכה לשתות 10 כוסות מים ליום, אז היא קמה בבוקר והיא שונאת מים.
כן, שמעתי את הדוגמה הזאת.
נכון, עכשיו אני חשבתי, זה כמו תקחי הציץ, אומרים לך להשקוט אותו 2 ליטר בשבוע, אז את משקה אותו 2 ליטר באותו יום, הכל נופל מלמטה, לקערה, מתנקז לרצפה, לא יודעת מה, וזה השקט אותו מבחינתך. לא, צריך כל יום קצת, נכון? עדיף, מאשר הכל בבת אחת, זה הרעיון.
אז טוב, בקיצור, אני עזרתי מאוד עם החלבון, אז את אומרת שמנת עוף זה... איך אני מגיעה ל-50 האלה בערך ככה בקצרה קצרה?
אמרתי לך קודם, ביצה אחת, או חזה עוף, או דג או בקר, ולזה את מוסיפה עוד חצי קופסת גבינה הגעת.
חצי
קופסת גבינה. יופי, תודה רבה, חג שמח.
חג שמח ושנה טובה.
שנה טובה, תודה רבה, תודה רבה, ביי ביי. ויש לנו מאזין על הקו, שלום. הלו? לא איתנו מאזין נראה לי. אז אני יכולה לענות לשאלה באינסטגרם לבינתיים, של רינה, טרוזן, לא משנה, של רינה, ששואלת איך נגמלים ממתוקים. התשובה, לדעתי, מפסיקים מתוקים, כל התמכרות זה להפסיק את מה שאנחנו עושים, אם זה באמת התמכרות. דרך אחרת זה לעבור למתוקים שהם דיאט, כי הם לא מקפיצים את רמות הסוכר בדם אם אין שום סוכר. מה שסוכר יכול להקפיץ את הסוכר בדם, מה שלא סוכר לא מקפיץ את הסוכר. אם יש שם ממתיק למשל על בסיס טיביה או על בסיס סוכרלוז, שזה לא סוכר, זה לא יכול להקפיץ את הסוכר ואת האינסולין, כי זה לא סוכר, וזה עוזר במידה מסוימת. שאלה של רובינשטיין, משהו, לא קולט את השם, האם מותר טונה כל יום? אז כן, בהחלט. החשש בטונה הוא מכספית, כספית זה מתכת רעילה שנספגת בחלק מהדגים כתוצאה מהפסולת התעשייתית שבן אדם שופך לים כל הזמן, כל הזמן. אבל הכספית הזאת נמצאת בדגים מזנים מאוד גדולים וסקנים ושמנים, ויש הרבה זנים לטונה. הזן שמשתמשים בו לקופסת השימורים הוא זן קטן יחסית, הסיכון לכספית זניח עד אפסי, אפשר כל יום טונה בלי בעיה בכלל. עכשיו יש לנו מאזינה על הקו, שלום. הלו?
שלום.
איתנו. שלום, שלום, מה שלומך?
תודה רבה, בסדר גמור. קודם כל תודה רבה לך, מעיין, אני לומדת ממך המון 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 כל שבוע.
סליחה, תודה רבה, תודה רבה.
רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, כשאני מכינה ריקוטה בבית לבד, מחלב ושמנת.
רגע, מה זאת אומרת? איך את יודעת שזה ריקוטה מה שאת מכינה, ולא גבינה אחרת?
הסתכלתי במתכון באינטרנט.
לריקוטה?
כן.
אני חושבת שריקוטה עושים עם מי גבינה, אז מה שאת מכינה זה, אני לא בטוחה אם זה ריקוטה, זה בטוח איזושהי גבינה ביתית שהיא מצוינת במיליון אחוז, אבל ריקוטה מכינים הריקוטה בדרך כלל מכילה חלבון יותר איכותי מגבינות אחרות, כי עשויה ממה שנקרא מי גבינה. מי גבינה,
לכן.
זה מוצר כן. לוואי שנוצר בזמן הכנת המוצרלה לדעתי, שנשאר שם המים כאלה, שגילו שיש שם חלבון הרבה יותר איכותי מאשר בשאר מוצרי החלב, שמזה עושים אחר כך תאבקות חלבון לספורטאים ואת הריקוטה.
לכן אני באמת שואלת, כי כשהכנתי נוצרו הרבה מאוד מי גבינה.
אז זה, מזה תעשי את הריקוטה.
הבנתי.
לא, אבל תקשיבי, אבל עכשיו אם השאלה שלך היא על הגבינה שאת מכינה, אז בואי נדבר עליה. קודם כל, אנחנו צריכים לחשב את הקלוריות, לא לפי מה ששמת, אלא לפי מה שנשאר. את מבינה?
כן.
נגיד, סתם דוגמה, את אומרת ששמה חלב ושמנת.
לקחתי חלב 3%.
כן.
ולקחתי את השמנת, לקחתי של 10%.
את כל החבילה?
כן.
את הנוזלית?
כן.
אוקיי, ומה עשית עם זה?
מבשלים את זה ביחד, וכמעט עד רתיחה, שמים שתי כפות חומץ, וזה בעצם, וזהו. אבל
לא וזהו, את שמה את זה בחיתול אחר?
מסננת. כן, 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 בבד.
בבד, ואז מה? ואז מחכים?
ואז מחכים, וזהו.
את שמה עכשיו ליטר חלב, ליטר חלב וליטר, ולא ליטר,
וחבילה. 250.
של שמנת 10%.
כן.
אז אוקיי, בואי נעשה חשבון. ליטר, איזה אחוז החלב שלך? 3?
3.
אז זה 60 קלוריות ל-100 גרם, אז הליטר זה 600 קלוריות, והשמנת שלך זה עוד נגיד 200 קלוריות, אז הכל ביחד 800. מה נשאר לך מה... כמה גבינה בערך בגודל של איזה קופסה נשאר לך מהכל של 250 גרם?
300 גרם נשאר.
300 גרם נשאר, אוקיי. אז 300 גרם האלה עם 800 קלוריות, כלומר זה 220 קלוריות ל-100 גרם, עם אחוז שומן יחסית גבוה.
וזה לא נותנת אותו סידן.
לא, הסידן נשאר לך במים שירדו אחרי לגדול.
הבנתי.
מה את עושה עם המים שירדו? מזה עושים ריקוטה.
זהו, האמת היא
שלא
עשיתי
מזה
כלום.
טוב, יש אנשים ששותים את זה, לדעתי זה מגיל, אבל...
ניסיתי, זה באמת מגיל.
נכון?
כן. שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, זה ביום שאני לא אוכלת בשר או דגים או אוף או משהו כזה, ואוכלת גם בצהריים שתי ביצים וגם בערב שתי ביצים, זה בסדר או שזה מוגזם?
4 ביצים ליום?
כן.
בת כמה את אמרנו?
58.
ואת בדיקות הדם שלך תתקינות?
יש לי קצת קולסטרול גבוה.
זה היה תמיד או שזה נהיה?
זה נהיה. עם הגיל, לא...
כן, אני יודעת, כי עם הגיל הגוף קצת יותר קשה לפרק את הקולסטרול שהוא מייצר בעצמו, ואז העודף קולסטרול שמגיע מהאוכל הוא גם כאילו אמור להתפרק, ואז אנחנו לא בהכרח יכולים לפרק את הכל. תראי, זה לא נורא אם זה קורה פעם ב, הרי אם את לא אוכלת בשר אחר, אבל ככה נגיד בגיל 58, עם קצת קולסטרול בדם, אם זה היה כל יום או כל יומיים, 4 ביצים ליום, אז הייתי אומרת שזה אולי too much ועדיף לך 2 ליום לפי המחקרים, זה עוד איכשהו בסדר. 1 ליום זה בטוח בסדר, 2 ליום אנחנו עכשיו בכל המחקרים הולכים לכיוון הזה שזה עוד כנראה בסדר, אנחנו כאילו זה לשם עכשיו כל המחקרים המדעיים הולכים, על 4 ליום בגיל 58 עם טיפה קולסטרול הייתי אומרת לשים לב. אם זה פעם ב, אז כמובן לא קרה כלום. אבל את צודקת שזה קשור גם ל... כמה בשר ומקורות קולסטרול אחרים את אוכלת ליום, שזה חשבון נכון מבחינתך, כי מי שאוכל נגיד כבד, מנה אחת, זה הרבה יותר קולסטרול מאשר לאכול שתי ביצים, נגיד סתם דוגמה. אז זה נכון החשבון היומי שלך, אבל על 4 ביצים ליום זה נראה לי קצת יותר מדי, אם זה חוזר על עצמו יותר מדי פעמים.
הבנתי.
בסדר?
בסדר גמור.
טוב.
תודה.
תודה רבה
תודה
לך,
רבה. תודה
רבה.
תודה. ביי.
ביי ביי. ואחרי הפסקת הפרסומות, אני אספר לכם על כמה קלוריות צורכים יותר ביום, שלמחרת אם לא ישנים מספיק, ויהיה לנו מתכון לפשטידת קרשה מהממת, נמשיך לענות על שאלות, אז תישארו איתי. תודה שחזרתם אליי, והיום בפינת המחקר שלנו, על כמה קלוריות אוכלים ביום למחרת שלא ישנים טוב. אז כולנו כבר יודעים ששינה חשובה מאוד לבריאות שלנו, וגם אנחנו יודעים שחוסר שינה מאוד משפיע על התפקוד שלנו, על היכולת שלנו לחשוב ולהתרכז, וגם על היכולת הפיזית. יום שאני לא ישנה מספיק, אז למחרת אני מצליחה פחות בספורט, מה לעשות? אני איפה, יעילות האימון לא טובה, לפעמים אפילו כבר אני מרגישה שעדיף לי לא להתאמן בכלל אם אין לי כוח. אבל שימו לב, אתם יודעים מה, זה מקום להזכיר שחוסר שינה גם זה אחד מהגורמים מסתבר לאלצהיימר, כי בזמן השינה מתפנים מהמוח כל מיני חומרי פסולת, ואם לא ישנים מספיק והם נשארים במוח ומצטברים, זה יכול לגרום מסתבר לכל מיני תופעות. וגם בדקו למה שינה מועטה גורמת להשמנה. נמצא שאנשים שישנים מעט, אז הם צורכים יותר קלוריות בלי לשים לב בגלל העייפות. העייפות גורמת לנו לצורך באנרגיה מהירה וזמינה, וגם שורפים פחות בספורט, או לא עושים ספורט בכלל. לפי המחקר הזה, שפורסם לאחרונה בערכון האמריקאי לתזונה קלינית, בימים שלא ישנים מספיק או לא ישנים טוב, הייתה עלייה של 385 קלוריות לתצרוכת יומית כל פעם שלא ישנים טוב. אז לתשומת ליבנו, ונעבור למאזינה הבאה, נכון? אוקיי, אז יש לי זמן לענות לשאלה בפייסבוק. האם מגנזיום נהרס בחימום או הרתחה? התשובה היא לא. מינרלים, סידן, ברזל, אבץ, מגנזיום, אשלגן, כל אלה. אפשר לשרוף את האוכל עד אפר, והכל נשאר בתוך האפר. זה לא טעים, אבל לא נהרס גם, כמובן. ושאלה שקשורה של עיניו, דורני, באינסטגרם, שאלה שקשורה לאייטם שלנו מתחילת התוכנית, הנשנוש שלי זה תמרים, אגוזים, שקדים, אני יכולה לאכול הרבה ביום, מה המלצה, אני בדיאטה. אוקיי, שימי לב, תמר אחד זה 50 קלוריות, חצי אגוז מלך זה 25 קלוריות, מה שאומר שתמר אחד עם שני חצי אגוז מלך, זה שווה לנשנוש בזמן דיאטה. במקום שני חצי אגוז מלך, את יכולה לאכול תמר אחד עם שבעה שקדים, וזה שווה לנשנוש של 100 קלוריות בזמן דיאטה. ואם את רוצה לאכול רק תמרים או רק אגוזים, זה או שני תמרים שווה נשנוש, או שבעה שקדים זה נשנוש, 15 שקדים זה נשנוש שלם, או שבעה חצי אגוז מלך, זה נשנוש שלם. יש מאזינה? מאזין על הקו, שלום.
היי.
היי.
מדבר אופר.
היי אופר, מה שלומך?
מעולה. עכשיו שמעתי כמה דברים שקצת הרסו מה שנקרא.
הרסו?
אני לא ישן טוב. כן. סיפרת, גילית לי למה אני לא כל כך מרזה.
הבנתי. טוב, אני לא אגיד לך שהיום הגישה ברפואה היא שעדיף משום מה, עדיף לקחת כדור שינה ולישון טוב, מאשר לא לישון טוב ולסבול מכל התופעות הבריאותיות של חוסר שינה.
לא, זה שאני לא אוהב לישון.
לא אוהב לישון? מה אתה אומר? מה יש לך לעשות?
אז אני מתאט, מסיים ב-11 בלילה את האימון.
מה? איפה אתה מתאמן? טוב שפתוח.
מכון כושר, מ-8 עד 11 בערך.
יפה. וואי.
זה 4-5 פעמים בשבוע.
אני אגיד לך מה, אבל האימון הוא מעורר, כי הוא גורם לך להפרשת כל מיני אדרנלין ואנדורפינים וכל מיני דברים, ומעלה לך את הדופק. אז בלי קשר, כל המחקרים שאני מכירה ב-30 שנה האחרונות, הראו שאימונים בערב מעוררים ומפחיתים שינה, ואימון בבוקר כן עוזר לשינה שבלילה באותו יום. כי האימון הוא בסך הכל עוזר לך להתעורר ולהפריש את כל החומרים שמעוררים, אז אני כאילו, בתכלס אנחנו כבר יודעים על סיבה אחת לפחות.
כן. אני מתאמן 4 פעמים, אני רוצה לדבר קודם בגדול על השומן הבטני שאני לא מצליח להיפטר ממנו.
אוקיי.
ואני בן 59.
כן.
בריא, קולסטרול גבוה אני לוקח כדור, אבל מעבר לזה הכל תקין. אני מתאמן 4-5 פעמים בשבוע, עושה אירובי שעה ורבע הליכה, זאת אומרת במהירות של 6, שיפוע של 3.
כן.
לאחר מכן עושה אימון כוח, ואני רק עולה במשקל, אני לא ארד.
האימונים שלך ממתי זה ככה? זה הרבה שנים?
כן, אני משהו כמו 10-15. כן,
אוקיי,
שנים, כמו כלום, רק הייתה תקופה של הקורונה שלא היה לא זה, והיה ככה כך קשה לחזור לזה.
כן,
אבל בשנה וחצי האחרונות זה כך.
התזונה שלך היא אותו דבר גם בכל השנים האלה, שמשהו השתנה?
כן, לא השתנה בתזונה, מה שכן, אני אני לא מקפיד, זאת אומרת, אני מקפיד כן במה שאני אוכל, אבל אני אוכל הכל. אני לא בורר את מה שאני אוכל, והבעיה הכי גדולה זה כשאני חוזר בערב, בלילה מהאימון, אז אני נופל על מה שיש, מה שהילדים מכינים, אני עוזר להם לחסל.
שזה מה?
בדרך כלל, כשאני אוכל, זאת אומרת, כשאני בצהריים, בוקר אני לא אוכל, יש לי צהריים, ערב, שמאוד, אני מאוד מקפיד בארוחות האלה, עם הילדים זה קצת פחות, כי זה יותר פסטו, זה יותר פיצה.
תראה, זה קשור כאילו הכל ביחד אחד לשני, כי קודם כל, הפחממות שאתה אוכל בכל היום ובכל השעות ובמיוחד בלילה, כל הפסטה ואולי גם הפיצה ואולי גם דברים אחרים, זה מה שגורם בסוף לקולסטרול גבוה בדם, וזה מה שגורם גם לשומן ביטניק, שזאת הייתה השאלה שלך בעצם.
נכון.
היום הגישה היא של הפחתת שומן ביטני, צריך להפחית פחממות. למה? כי בסוף הפחממות ובעיקר הסוכרים והקמחים הלבנים והפרוקטוז שזה סוכר מתועס בעיקר וגם נמצא בפירות קצת, אז אלה גורמים לסוג של צבירת שומן באזור הבטן שהוא שומן שונה מאשר השומן בכל הגוף. הטיפול היום בשומן בטני ובהורדת קולסטרול זה הפחתת פחממות. עכשיו פחממות בלילה זה הכי גרוע, כי התגובת האינסולין והסוכר בבוקר בדם אחר כך, ואז הכל פחות טוב מאשר הם אוכלים בלילה איזשהו משהו שהוא חלבון. הייתי אומרת שיותר חשוב זה להסתכל על מה קורה במשך היום כולו, אבל אז עם דגש על מה קורה בלילה אחרי האימון. עכשיו, סוכר בלילה זה גם כזה, סוכר אצל הרבה אנשים זה משהו שהוא מעורר. ואני לא אומרת, אתה לא אוהב לישון סבבה, אבל לישון קצת כן צריך.
אני ישן בצוות בין 4 ל-5 שעות.
מתי שאתה יושן? אתה יושן טוב? ממש כמו...
אני שם את הראש כמו מת, סליחה שאני מתבטא לזה, כמו מת, ו... הקיצה
טבעית
בצוות, כן,
5.5. טוב, אז זה עוד איכשהו בסדר, למרות שנשמע לי ש4 זה מתחת למינימום המומלץ, לפחות במחקר שאני קראתי שאמרו על 6, אבל 6 שעות, אז זה שאתה ישן טוב זה כבר טוב, אבל להפחית...
זה ישן כמו מת, כאילו 5 שעות ככה
של... הייתי מפחיתה טיפת הפחממות, גם לצורך של השומן בטני, וגם לצורך הורדת קולסטרול בצורה טבעית ללא הכדורים. העניין הוא ש... צריך לבדוק מה קורה במשך היום כולו. עכשיו, לא לשים לב, זה גם כן, אני לא יודעת, כאילו, אני אוכל בריא, אבל אני לא שם לב. אני אוכל מה שבא לי ומה שילדים מכינים וגומר את השאריות מהמקרר. זה לא גישה. כאילו, אתה נשמע מצד אחד, אוקיי, אני מתייחס לגוף שלי בכבוד, עושה ספורט והליכה ו-45 דקות ושיפוע 3 ואחר כך אימון כוח וככה מלא שנים ואני הולך כה ואני משקיע וב-11 בלילה שאני כבר ישנה, אתה עוד מתאמן. זה נשמע כאילו אתה מכבד את הגוף ומתייחס אליו ברצינות. ומצד שני, אתה אומר לי, אני אוכל מה שאת השאריות של הילדים. זה לא נשמע, זה כאילו, זה הפוך. אתה, אם אתה מתייחס לבריאות ברצינות, אז זה לא רק הספורט, אתה צריך גם את התזונה.
כן.
אז אפשר להחליט, לעשות איזשהו תפריט. הייתי שואלת אותך אם אתה יכול בחצי דקה לספר לי מה אתה אוכל במשך היום, לעשות קצת כן, איזה סדר.
בגדול, כן, בוא נעשה את הסדר.
אבל במהירות.
במהירות.
כן.
צהריים זה חזה אוף.
בוקר אין כלום הבנתי?
סליחה?
בוקר אין כלום.
בוקר אין כלום, שאולי משהו קליל עם קפה שאני שותה, לא מעבר.
מה זה משהו קליל? אל תגיד לי פטי בר עכשיו או איזה.
לא, לא.
מה?
בדרך כלל זה חטיף חלבון.
יאללה, סגור, חטיף חלבון. צהריים חזה אוף מצוין.
חזה אוף, אורז, סלט.
תוריד את האורז, כן, אחר כך.
עמדנו את האורז. אחר כך ערב זה או חביתה.
עד הערב כלום או שעוד פעם משהו קטן?
לא, כלום. עד הערב.
טוב.
בדרך כלל זה חביתה או גבינה, כשאני יוצא את החביתה זה מארבע ביצים, כאשר אני מוציא את רק חלבונים.
מה? הפצעות?
לא, לא, מוציא את שני חלבונים אני מוציא מתוך הארבע.
עכשיו רגע, ואז רגע, זה איזה שעה? זה לפני האימון שלך?
נכון, זה בסביבות 5-6 בערב.
זה וגבינה וסלט אמרת?
וגבינה, ולא תמיד סלט, אבל זה משהו בדרך כלל.
בלי לחם.
בלי לחם.
ואז אתה חוזר, ואז מה?
ואז הולך לאימון, חוזר, ואני משתדל, זה שוב חטיף חלבון, אבל אז נפתחה, זאת אומרת, הילדים הלכו לישון, ואתה יושב עם עצמך עם הטלוויזיה, ואז המקרר קורא לך.
תראה,
אבל... או מה שנשאר מהם.
זה לא כל כך בריא לאכול בלילה בשעות האלה, וזה בטח לא, מה שאני לא רוצה זה שתאכל פחמות ריקות, אם אתה רוצה להוריד את השומן הבטני, אז אולי פשוט להחליט, שאתה אוכל שם דברים אחרים. לא מה שנשאר ושאריות, לתכנן מה תאכל. אני מבחינתי עד עכשיו זה היה דיאטה נניח, חטיף חלבון, חזה אופס סלט, ששתי ביצים שלמות, שני לבנים, חצי קופסת גבינה או קופסה שלמה אפילו, וירקות, ואז אחרי זה חטיף חלבון נוסף, ו... אז עוד פעם מצידי עכשיו תאכל איזה שקול, 40 גרם אגוזים מושקדים.
עם... אז אני אוכל גם את הדבר הזה, אבל הם לא כלואים.
כן, כלואים, לא כלואים, זה עדיף לי מפסטה עכשיו באמצע הלילה.
אוקיי.
אז את זה, ונגיד איזה יוגורט או יוגורט חלבון, אם אתה רוצה. להתמקד בחלבונים ובאגוזים ושקדים זה עדיף לי מאשר כל השאר, וזה יעזור גם להורדת שומן בטני. בסדר? תנסה.
אורז בצהריים, מה אני מחליף אותו?
אתה לא צריך להחליף, אתה יכול פשוט או להוריד או להגביל את הכמות, כי זה סתם פחמימה מיותרת. אם אתה רוצה, נגיד, בקטניות, גרגירי חומוס או עדשים, זה גם חלבון צמחי איכותי, עם אינדקס גליקמי הרבה יותר נמוך, ועדיף לך גם לשומן בטני, גם לקולסטרול וגם לירידה במשקל.
הבנתי.
תודה.
תודה.
בהצלחה, בהצלחה, חג שמח.
תודה.
ויש לנו מאזין אחרון לממש כלום זמן, אבל בוא נראה מה נספיק. שלום.
שלום וברכה. נעים מאוד.
נעים מאוד מאוד, מה שלומך?
בסדר גמור, אני גברי.
היי גברי.
ואני פה עם טל, הבת שלי, שגם מאזינה הקבועה שלך ומאוד נרגשת. ושאלה שלי ושאלה שלה מאוד קצרה.
כן.
אני בן 57.
בוא נתחיל עם השאלה שלה, אולי.
שאלה, יאללה.
יאללה.
וואו, תודה. אני בת 15, אני בזמן האחרון כזה, לא נגיד צמחונית, אבל לאט לאט, ואני אוכלת בעיקר אוף, ויש לי בחילות תמידיות. אז כאילו, אני...
כן.
אני לא
מצידי אל תאכלי עוף, אם זה עושה לך בחילות. מה הבעיה? אני גם צמחונית ואני לא אכלתי עוף מגיל 12, אין שום בעיה.
ברור, אבל זה התחיל לפני העוף.
אבל מה השאלה? בואי, אנחנו צריכים לקצר.
לא, אני שואלת מה יכול לגרום לבחילות.
אני לא יודעת, זה יכול להיות, לא
נראה. אני אכלתי עוף כדי להאכילה בכללי.
יכול להיות שזה באופן פסיכולוגי הבחילה הזאת, אבל אני באמת לא יודעת להגיד ממה זה. לא נראה לי שאוף יכול, ספציפית, יכול לגרום לך לבחילות ממשהו. אפשר לבדוק כל מיני רגישויות בבדיקות רפואיות, אבל איך קוראים לך? טל, אמרנו?
כן.
טל, תקשיבי, מאירה, תרשום אותך, תעלה אותך לשידור ראשונה בשבוע הבא, כי את באה בעוד שבועיים, כי שבוע הבא אין תוכנית, ואנחנו פשוט נגמר לי הזמן לצערי.
אוי,
בסדר?
אוקיי.
טוב, אז תעלה אותך. אבל, תודה. תודה רבה.
תודה רבה,
תודה, ודרישת שלום גם לאבא שלך, סליחה, איך שהוא עבר הזמן מהר מהר, אז אני צריכה מהר להגיד את המתכון, פשטידת קרישה של איריס מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, משכימים על המחוות, 3 קרישות קצוצות וחבילות פטריות קצוצות, עם קצת מלח, כף אבקת מרק בצל טבעית, ומוסיפים את זה לקערה אחרת שרבבנו בה קוטג' שלם, ריקוטה שלמה, 4 ביצים, 2 כפות מוצרלה ופרמזן. זהו, אופים חצי שעה ב-170 מעלות, וזה כל מנה 200 קלוריות, הם מחלקים את כל מה שיצא שימו לב, ל-6 מנות ענקיות ענקיות. אז אני רוצה להודות לכולם, אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שצפה ולכל מי שהזין, אני רוצה להודות גם למאירה פרץ, בני שאולסקי, דוד זבולוני, לרעות מתתיהו ארגון. שבוע הבא ראש השנה אנחנו נשתמע שוב בעוד שבועיים, לא לשכוח בעוד שבועיים, וגם נדבר על יום כיפור, גם נעלה לשידור את מי שלא הספקנו היום. אני מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה ובריאה לכולם.